אז אנחנו נלמד גם היום בענייני הפורעים, כמה שיספיק לנו הזמן, נראה מה נוכל להתקדם. נדבר על ארבעה דמויות המרכזיות במגילה. למעשה כל המגילה סובבת פחות או יותר על הציר המרכזי שלהם. אפשר לקרוא לזה במרכאות או בלי מרכאות. אפשר לקרוא להם גיבורי המגילה. גיבורי המגילה. בלעדיהם אין מגילה ולא חצי מגילה, וכל הסיפור הזה לא יכול להתרחש. אב העורקים של המגילה. מובילי הדם של המגילה. אפשר כבר לנחש כמובן. חשברוש והמן, ולהבדיל, אסתר ומרדכי. שתיים שתיים באו אל התיבה. שתיים מסיטרה דטומאה. נבאר את דברנו יותר בהמשך. שתיים מסיטרה דקדושה. גם שיעור הקודם, אותו למדנו בשבוע שעבר, הסברנו שכל המגילה היא בעצם מקפלת בתוכה את סוד המאבק בין הרע לטוב, בין כוחות הרשע לכוחות הצדק, בין הטומאה לקדושה, בין כוחו של עמלק לעם ישראל. וגם הפעם אנחנו באמת נתבונן על גיבורי העלילה הזאת. כן. כן, גיבורי המאבק, נקרא לזה ככה. ונבהר את העניין. קודם כל, תפל בזוג הראשון, אמן ואחשוורוש. אמן, הוא מרמז לכוח הטומאה. ראשית גויים, עמלק. גם ישראל נקראו ראשית. כשאנחנו מדברים על ראשית, אנחנו מדברים על משהו מאוד ראשוני. במילים אחרות, משהו מרוכז. שוב, אני לא קורא לזה איכותי, כי זה יכול לבלבל שמייחסים את המילה איכות לאמן. אף פי שאפשר היה לקרוא לזה ככה, לא תמיד האיכות היא איכות חיובית, איכות שלילית. אבל לצורך העניין נקרא, כן, לזה ריכוזי. ראשית זה משהו ריכוזי, ראשוני. כן? מצב צבירה רוחני. אפשר לקרוא לזה אצילות. כמו שיש אצילות קדושה, יש אצילות של טומאה. והאצילות של הטומאה מבטא בעצם את הנקודה הראשונה, הראשיתית של הרשע. זו נקודה מאוד מרוכזת מבחינה איכותית. אתה שם, אומרים על יש נחש שנקרא טייפן, שבטיפת ערס שלו אפשר להרוג 125 אלף עכברים. הטייפן השחור מצוי בעיקר ולרוב באוסטרליה. יש לו את הארס כמדומני בין החזקים בעולם. נמצא בשלישייה הפותחת של צמרת הנחשים הארסיים, טייפן השחור, טיפת ארס אחת. או נאמר שטיפת ארס אחת של המלאק יכולה לקעקע את ביצתם של ישראל אילולי הקדוש ברוך הוא עזרו. סופר השל הצדיק, הצפייה שייכת למשהו גבוה, צפייה. סופר השל הצדיק, זאת אומרת, עיקר הצפייה של הרשע היא מנקודת הראשית, סופר השל הצדיק. הוא מבקש לעמיתו. יש צפייה ויש בקשה. הצפייה היא מהנקודה העילית, הגבוהה, הריכוזית של הטומאה, ששם, אוי ובוי. מי שמכניס את היד לשם, אוי ובוי. יש את הצופה ויש את המבקש. המבקש זה שהטומאה כבר הסובבה בשווקים, הבקשה את שאהבה נפשי. הביקוש, אחת שאלתי אם את השם, אותה הבקש. כפירוש על שיח הקדוש, על זה. אחד שאלתי בתפילה ובפנייה לשם יתברך אותה אבקש בהשתדלות. כך הוא מפרס על שיח הקדוש. סופר אשר לצדיק, שהטומאה סופה, כן, מנקודת הראשית שלה, על ראשית הצדקות. יש מלחמה רוחנית. זה לא המצאה שלי, זה דברים שכתובים הרבה ספרים, מלחמת העולמות. קורא לזה הרב באורות הקודש, מלחמת העולמות. או כלשונו של הרמח"ל, שאומר שמציאות הרע בראשיתה, היא שורש רוחני פרטי רע. זה לשונו, שורש רוחני. במציאות. ממה זה נוצר? ממציאות של החלל הפנוי. שהקדוש ברוך הוא פינה מקום מיישותו, מנוכחותו, כדי שיוכל להיווצר מציאות של רע. הרע הריכוזי הוא תולדה של החלל הפנוי, כביכול, שהקדוש ברוך הוא פינה. ולכן יש במציאות כוח כזה. מה שקרוי בשם חז"ל, שרי האומות. והנה מצרים רודף אחריהם. שרו של מצרים. שהקדוש ברוך הוא מפיל אומה, מפיל אומה, קודם כל, מפיל את אלוהיה, הכוח הצפון. לעתיד לבוא כתוב, ומלתי את עורלת לבבכם. פסוק אחר אומר, ומלתם עורלת לבבכם. תחליט, מי מל? אנחנו מלים את הצד הגלוי, והוא מל את הצד הנסתר. ומל. וידכתיב לארץ צייה. כלומר, די לנו בזה כדי להבין, אולי עוד מקור אחד קטן, יש עוד ביטוי, עוד אחד, לפני שאנחנו נכנסים פה, להבין באמת את דמותו, כן, המורכבת והמסובכת של המן, המסוכנת מאוד של המן, נציג המלאק. דוגמה אחת נוספת, פרשת חוקת. זאת אחת מן המצוות, שאומות העולם מונים בה את ישראל. לאמור, מה טעם יש במצווה זו? שאומות עולם ויצר הרע, שימו לב, זה הלשון של רע שהיא מדויקת. זו אחת המצוות שאומות העולם ויצר הרע, הפוך, שיצר הרע ואומות העולם מונים את ישראל. לאמור, מה טעם יש מצווה זו? עוד המשך לרשי, לא זוכר את הביטוי הנוסף, מה טעם, עוד משהו. אבל עינינו, יצר הרע ואומות העולם. יצר הרע שמדבר עליו רשי שם, זה יצר הרע רוחני. הקטרוג על קיום מצוות, הוא לא מתחיל מדיבור שפתיים של מקטרג כזה או אחר. הוא מתחיל מהקטרוג היסודי שיש בין הטומאה לקדושה בעולמות העליונים. משם זה עובר לאומות העולם. זו אחת המצוות שיצר הרע ואומות העולם. יצר הרע מתואר כאן בתור כוח רוחב, עליון, רוחני, ריכוזי, איכותי שלילי, ואומות העולם מעין פונדקאים. פונדקאים. זה נשמע לכם מוזר? זה קורה כל רגע בתוך נפשנו. כל מה שאני אומר פה עכשיו, זה קורה בתוך הנפש כל רגע. כל רגע. מה זכה את אדם הראשון? הנחש, שהוא יסוד הטומאה, שהתגלגל אחרי זה בעשיו, המלאק וכו' וכו'. הנחש נכנס לתוך האדם, כלשונו של רבי חיים וולוז'ין, שקודם החטא הנחש היה בחוץ, ערום מכל חיית השדה. אחרי החטא הוא נכנס פנימה. כוח הטומאה מתארח בתוך נפשנו, כלשונו של הגר"א, שאין לחפש את המלאק רק שם. המלאק הוא גם פה. המלאק הוא מתאפיין בכוח הספק שיש בנו, בכוח הקרירות בעבודת השם, בכוח ההוצאה מכלל ישראל, את פושעי ישראל, כדוגמת המלאק שמנסה להפריד, ליצור פירוד בתוך עם ישראל, ויש ממנו שבי, שפחה אחת וכן הלאה. אלו מאפיינים של נוכחות המלאק בתוכנו. יש את המימד הרוחני של המלאק, ואת המימד הגילויי, הביצועי, המעשי, הפרקטי. כשאנחנו מדברים על המן, אנחנו מדברים על אותו כוח יסודי שעליו נאמר לאום מלאום ימץ, כן? אלא מה? פה אנחנו מתחילים לרדת למטה, מי הצילות, מי העולמות הרוחניים, אנחנו מתחילים לרדת למטה, לראות איך התאומה עושה את דרכה למטה. זה לא שיעור בנסתר, זה שיעור במוסר. מוסר, פשוט. צופה רשע, הוא מבקש. אלא מה? התאומה הזו בצורתה הראשיתית, היא חייבת להתלבש בכלים. אחרת היא לא תוכל לעשות פרי בעולם התחתון. נכון, עצם נוכחותה, אפילו במצב הריכוזי, גורם בכל אופן איזשהו הרגשה לא פשוטה. לא פשוטה. תראו לעצמכם, נחש נכנס הביתה. לא עלינו. נחש רסי מאוד. למזלנו, הוא נכנס לאחד החדרים, ואנחנו ממהרים לסגור את החדר. חדר אחד, יש בו נחש, נגיד ארסי מאוד, בגודל של חצי מטר או מטר, מטר וחצי. כל החדרים נשארו לפלטה. על מה מדברים בני הבית כל היום? על הנחש שנמצא בחדר הסגור. זה משל לכוח התומעה, גם כאשר הוא לא עושה פרי למטה. עצם נוכחותו, כתוב שבימיו של מיוחד נצר, שום בריאה לא חייכה בעולם. מזכיר את היטלר, ממך שמו וזכרו, אנשים לא חייכו. כתוב שבימי נבוכד נצר, איש לא חייך. לא בא חיוך בפיה של שום בריאה. שום חיוך. דבר מדהים. אז נכון שכוח התאומה, עצם מציאותו, הוא גורם אי נוחות. הנה, מנה דה רבנן, דה בלו, בגדי חכמים, תלמידי חכמים שהם בלויים, למה? מחוף ידידו. זאת אומרת, היצר הרע שנמצא במחיצת, בסביבה, תלמיד החכמים, הוא גורם לבגדים להתבלות. בסדר, מסביר את זה בצורה קצת יותר עמוקה. כן? מה פשר החיכוך הזה, כן? אבל עצם מציאות הרע היסודי הזה, עוד טרם שהוא מבקש, כבר גורם הרגשה של אי-נוחות, ההקרנה הבסיסית שלו. אבל רשות ניתנה ליצר הרע. אנחנו רואים את זה בספר איוב, ויבוא גם השטן להתייצב עם בני האלוהים. למה הוא בא להתייצב, כוח התאומה היסודי? לבקש רשות. חזרתי משוט בארץ וראיתי, איוב, איש ירא אלוקים ושר מרה, תן לי לנסות אותו. בעצם כוח התאומה אומר לריבונו של עולם, תן לי כלים, תן לי פרומישן, תן לי אישור. אם לא תיתן לי אישור, אם לא תן לי כוח מבצעי, לא לעשות שום דבר. טוב. לך, ופגע בו. אך את נפשו, אל תיקח. ככה מוחזל. יצר הרע, עולה ומסתין, נוטל רשות, יורד ונוטל נשמה. במצבים הקשים, נוטל רשות ויורד. הביטוי של חזל, מסתין, למעלה, נוטל רשות, יורד, עושה מה שעושה. כוח התאומה הוא חייב כלים כדי להתאחז בהם. את הכלים שלו הוא מבקש בכל המישורים. ופה אנחנו דברים מתחילים להיות יותר רלוונטיים ויותר נוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו. ראשית ההתאחזות של כוח התאומה הוא בכלי העדין ביותר. כוח המחשבה. יש מחשבות שהם ביטוי של כוח התאומה היסודי. מחשבות של פירוד, מחשבות של שנאה, וכן הלאה וכן הלאה. כל אלו הם ביטויים שאומרים לנו, כוח התאומה ביקר פה. יטביע את חותמו, הטיל בשם חזל את זו המטו. זה הביטוי. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על ההתאחזות, על ההתנחלות נקרא לזה ככה, בלשון ימינו, ההתנחלות של כוח התאומה בכלים, אנחנו מוצאים הרבה פעמים שתחילת ההתאחזות היא במחשבה. המחשבה היא דבר דק, עד אין נבדק, דבר דק. לא תמיד שמים לב לזה, אגב זה מה שמאפשר לאותו כוח להתלבש בנו מבני שנשים כלל זה עוד יותר קודם לשכל. יש במחשבה עצמה, יש בה 10 עומקים. במחשבה עצמה, אנחנו מדברים על ההתאחזות של יצר רע בציורי הלב. זה משהו שהוא קודם למחשבה המוכרת לנו. מחשבה שאנחנו, אני חושב, רגע, אביי אומר, רבא אומר, אני חושב, זה מחשבה חיצונית. זה אחד מהרבדים היותר חיצוניים של המחשבה. יצר רע, ההתלבשות שלו, היא מתחילה במישורים היותר מופשטים של המחשבה. זה נקרא ציורי הלב. זה הרובדים שאין לנו אפשרות כמעט להתעסק בהם. זה מה שאמרנו, ומל תהיה תורלת לבבכם. זה הקדוש ברוך הוא ימול. אנחנו צריכים להתעסק עם הרבדים היותר חיצוניים. אנחנו מתחילים לפגוש אותו כאשר המחשבה מתגלמת באותיות של מחשבה, המחשבה המוכרת לנו. זה המחשבה היומיומית שאנחנו... כן? איך אומר שולי רן בשיר שלו? אפשר לשמוע את המחשבות שלו. קרים את השיר הזה. אפשר לשמוע את המחשבות. אפשר לשמוע את המחשבות שלו פה בפנים, כמו איזה גלגל. זה מחשבה גלויה. יש מחשבה שהיא הרבה יותר נסתרת. שאין לנו אפשרות כל כך להרגיש שם בשלבים האלו. לכן הוא לא נשאר שם. הוא רוצה להמשיך ולהתגלות בכלים יותר חיצוניים, יותר קרובים לעולם המעשה, כדי שיכול להשפיע ולפעול. ומשם הוא מגיע לנפש, הוא פועל על המידות, הוא מלבא את היצרים, תאוות ועניינים כאלו, ומשם אל המעשה. עבירה, מה זה עבירה? קודם כל זה לעבור על רצון השם. דבר שני, בלשון הייתי אומר קצת דרשנית, מה זה עבירה? זה סימן שכוח הטומאה היסודי עבר את כל השלבים והתלבש במעשה. עבירה. עבר. ויעבור האיש הקושי. עבר, עבר. הוא עבר את כל השלבים. מהמצב הריכוזי הראשיתי, עד למצב המעשי. זה נקרא עבירה. הוא התלבש במחשבה, התלבש בנפש, והתלבש במעשה. אנחנו צריכים לעמוד על המשמר, כמובן, ולפגוש אותו בנקודות המעבר, לדרוש ממנו תעודת זהות. מי אתה? מאיפה באת? מה אלה לך? אני באתי מארץ רחוקה. אתה צריך להמשיך לחקור אותו. עד שתזהה, עד שתגלה את זהותו האמיתית. אתה לא יכול לתת מדיניות של דלת פתוחה. כנס למחשבה, כנס לנפש, כנס למעשה. העיקר תגרום לי חוויה, חוויה כזו או אחרת, כי יצרה יודע לתת חוויות נהדרות. שהוא פוקד את מוקדי המחשבה והנפש, איזה חוויות. תענוגות בלתי רגילים. אתה לא יכול. אתה חייב לראות מי נותן לך את הסוכריה. ילדלתי, אל תלכי לבד בשדה. כן? כיפה אדומה והזאב, זה לא פשוט. יצרה מתחפש לסבתא, הוא גם יודע לדבר בקולה. בקולה של אמא, בקולה של סבתא. אנחנו צריכים לזהות ולקרוא מעליו, מקרוע מעליו את המסכה. אבל הוא מצידו בעצם מבקש להתלבש בכל הכלים. הוא מחפש פונדקאי. זרע הפורענות. שוב, הכל זה ברשות הקדוש ברוך הוא. זה מה שמהווה את העניין של הניסיון, והבחירה החופשית. שום דבר לא יוצא משליטה. הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא סומך עלינו. הקדוש ברוך הוא סומך עלינו. אומר לנו, תלחמו בו. אני גם יעזור לכם. יש לי תורה, יש לי מצוות, יש תפילה. ברוך השם. השם לא יעזבנו בידו. אבל חובתנו, אם אנחנו רוצים לדבר על המן, ומסכימים שצריך לדבר עליו קצת. אז אין מנוס מלהסביר את דמותו באופן הזה. אם כן, אמן כוח התאומה היסודי, המבקש כלים, המבקש פונדקאי. את מי הוא פוגש שם בארץ? את מי הוא פוגש? את החשברוש. החשברוש הוא לא כוח תאומה. החשברוש הוא כחומר ביד היוצר. חשברוש הוא כוח החומר, הוא לא כוח התאומה. היחס בין המן וחשברוש הוא כמו יחס בין כוח התאומה היסודי שבנפש, כוחו של נחש, לבין הטבע, הפיזי, מה שנקרא יצר הרע הטבעי. יצר הרע הטבעי. יש יצר הרע רוחני, דיברנו עליו, אמן, יש יצר הרע הטבעי. אומר הרב קוק באורות הקודש, שיצר הרע רוחני מזדווג עם יצר הרע הטבעי, שמתחילים להתלחש ולקיים רומנים, כן, ביניהם, מה נולד מזה? ביצי הצפעוני. יצרה רוחני זה הנחש, הצפעוני. כן? המצואף והנסתר, לכן הוא נקרא צפעוני, כמו צעיף, שעניינו זה להסתיר, שהצפעוני הוא פוגש את היצר הטבעי, את יצר האכילה, שתייה, שינה, זה כוחות טבעיים, הכל בסדר. אבל שיש מפגש ביניהם, לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב. המפגש ביניהם הוא מפגש מאוד מסוכן, מכיוון שהחומר הוא נוח להתפתות. הוא נוח מאוד להתפתות. המן הולך אצל אחשוורוש. אחשוורוש כחומר ביד יוצר, לכן קל מאוד להטות את אחשוורוש, לכן גם אחשוורוש מנסה לעשות כרצון איש ואיש, עד שאמרו חזל עליו, מלך טיפש היה, שמבקש לעשות כרצון איש ואיש. כרצון איש ואיש זה מורה על כך שאדם נסחב לכל הכיוונים. זה החומר. החומר הוא כוח נסחב. מי ששולט בו, מי שמצודד את מבטו, לשם הוא הולך. לשם הוא הולך. אמן יודע את זה. וכדאי לאמן, איך כתוב בעל הניסים? גם בפורים וגם בחנוכה. בחנוכה כתוב, בימי חשמונאים, שעמדה עליהם מלכות, יוון. כלומר, כוח התאומה מחפש מלכות. הוא מחפש כלים רחבים, לא כלים של יחידים. אחשוורוש הוא מלך. אמן מחפש פונדקאי, הוא מחפש מלון חמישה כוכבים. הוא מחפש מרחב עצום של כלים. אומרת הגמרא, אם הייתה רוצה מלכות, הייתה יכולה לעקור אר. מלכות זה דבר מאוד חזק. שימו לב מה קורה היום פה. מלכות ישראל, כנסת ישראל. היא מסוגלת לעשות דברים עצומים. דברים עצומים. איזה עוצמות יש למלכות, כוח המלכות. מה שנקרא הורמנות הדמלכה. סמכות המלכות, כוח אדיר. אמן יודע את זה. שיש בכוחו של מלך לגזור. להזיז כוחות, לקדם אותו. ובדרך כלל, הרשעים הפרטיים, בדרך כלל, הרשעים, תמיד חיפשו לעצמם לשלוט על כלים ממלכתיים. ממלכתיים. יש את האנטישמיות הפילוסופית, יש את האנטישמיות החברתית, יש את האנטישמיות המדינית, כל רשע, אם הוא רוצה לעשות פרי, הוא חייב להיכנס בכלים רחבים מאוד מאוד מאוד. ולכן אמן הולך אצל אחשוורוש. הוא הפונדקאי שלו. הוא הפונדקאי. כמובן, אגב, אחשוורוש יכול גם, כמו שהוא יכול לנטות לכיוון הטומאה, הוא גם יכול לנטות לכיוון הקדושה. איך אנחנו יודעים את זה? עד חצי המלכות. הוא לוקח את אסתר בתור אשתו. למה? האם אסתר יפה מכל בנות שושן? התשובה היא לא. יש הרבה יותר יפות ממנה. יותר מזה, חז"ל אומרים שהיא הייתה מכוערת. יש ביטויים. לא פשוטים. ירקרוקת הייתה. ירקרוקת. לא סימפטי. לכן כתוב, היא נושאת חן בעיני כל רואיה. זה בכלל משהו פנימי. זאת אומרת, הנוכחות של אסתר גורמת לאחשוורוש להיכנס למבט פנימי. תחשבו רגע שנייה, מה היה אמור להיות גורלה של אסתר? אם לא נאמר שהשפיע עליו השפעה חודרת פנימית, אפילו של קדושה, שאנחנו יודעים שמבניו של אחשוורוש, ואסתר, קורש. אחרי זה נתן את הרשות לבנות המקדש. תחשבו, מה היה אמור להיות גורלה של אסתר כאשר היא לא הייתה מוכנה לגלות לאחשוורוש את מולדתה. הוא שאל אותה כל הזמן. היא לא רוצה להגיד לה. מה היה גורלה של ושתי? שלא רוצה לעשות רצונו? אנחנו יודעים. מה היה גורלה של ושתי? אנחנו יודעים. איך הוא לא עשה את זה לאסתר? אסתר לקחה אותו פנימה. ושתי, היא הייתה אישה יפה. אבל היא לא קידמה את אחשוורוש בכלום. כי באה מצד החיצוניות. הלקיחה של אסתר לבית המלכות בעצם הכניסה סוכן סמוי של קדושה לתוך ביתו של אחשוורוש. עכשיו, מכיוון שאחשוורוש הוא חומר, הוא יכול לנטות אחרי אסתר, בדיוק באותה מידה שהוא יכול לנטות אחרי המן. זה כוח החומר. שאמרנו, הביטוי המיוחד כחומר ביד היוצר. אם כן, זה הצמד הראשון. הצמד הזה הוא צמד שמעמיד את עם ישראל בפני אתגר עצום וגדול. ההתחברות של כוח התאומה היסודי עם כוח החומר ושילוב הידיים עד כדי הסכמה לגזירה, לאבד, להרוג ולהשמין, והמן והמלך ישבו לשתות, חתימה, הסכמה, זה מעמיד אתגר לא פשוט לקדושה. איך מפרקים את המבנה הזה? איך מפרקים את המבנה? איך מפרידים בין אחשוורוש והמן? זה נראה משהו כל כך מלוכד, כל כך חזק. נראה בלתי אפשרי. ממש. הרשע מגרמניה. בשמונת שנות שלטונו. יש אנשים חשבו שהוא בלתי מנוצח. אי אפשר לנצח אותו. אי אפשר לעצור את זה. את הדינמיקה המטורפת הזו. הרוחנית, הנפשית, הפיזית, המלכותית, המדינית, הצבאית. אי אפשר לעצור את זה. יש פה איכויות שאי אפשר להתמודד איתן. הם לא מנצחים בכוח הטנקים. זה בכוח הרוח. יש פה, זה בדיוק מה שקרה שם. גרמניה זה בדיוק החיבור של כוח התאומה היסודי עם הרכבות האש, עם הבסיס החומרי. והעולם חש בזה, שיש פה חיבור מסוכן ביותר, שהעמיד אתגר לפני כל העולם כולו. תחברו את איטליה, תחברו את יפן, ציר הרשע, מה שנקרא, וואי וואי וואי. כמה ניסיונות התנגשות היו בצורר הנאצי? יותר מ-100 ניסיונות התנגשות. אף אחד מהם לא הצליח. הסיפור של כל התנגשות והתנגשות הוא סיפור בפני עצמו. איך דברים סוכלו, ברגע האחרון הוא יוצא, ברגע האחרון הוא נכנס, העוזר שלו נהרג, הוא יצא ולא פגע, הוא בדיוק עבר לצד השני של שולחן המבצעים, התיק שהונח, הפצצה הותחה בתוך התיק, לא התפוצץ. דברים מוזרים ביותר. היו משוכנעים שהוא בלתי מנוצח. וכאשר כבשו את הבונקר שלה, והוא לא נמצא שמה, אנשים האמינו כמו אליהו. אתה אומר לי להגיד לאחאב שראיתי אותך ואתה מבקש לדבר איתו? יבוא אחאב, הוא לא יראה אותך, פתאום תעוף לאיזה מקום, כמו שאתה רגיל בדרך כלל, ואז הוא יהרוג אותי. כך אומר לו, עובדיהו. להגיד לאחאב שאתה רוצה לדבר איתו? אתה תעוף פתאום לאחד המקומות. אתה כל כך פלאי. אתה כל כך לא אנושי, אליהו. אתה יכול לברוח בכל רגע לאן שאתה רוצה. לעוף, באוויר. חשבו שהרשע הזה הוא פשוט, לא יודע, בשם של תומה. הוא פשוט עופף באוויר והלך לאיזה... חיפשו אותו במשך שנים. במשך תקופה ארוכה. לא שנים, תהיתי. במשך זמן לא מבוטל. חיפשו אותו. חשבו שהוא ברח לארגנטינה, חשבו שהוא ברח ללא כל מיני מקומות. בסוף הביאו את רופא השיניים שלו, כדי שיזהה את התותבות. והוא אמר, זה התותבות שלו. רק אז ידעו שהוא עומד בבונקר. זה לא פשוט להתמודד עם הדבר הזה. אז ראינו אם כן, עד כאן, תפקידו של כל מרכיב בתוך בניין התאומה, המן, תאומה יסודית, אחשוורוש, פון, דקאי וחומר ביד היוצר. ההתלכדות ביניהם נוצרה, ואז הקדושה באה עם שתי הכוחות האלו ממש, אבל מסיטרא דקדושה. הקדושה היסודית, מרדכי, והקדושה הנקבית, המקבלת, המכילה, הכלי, אסתר. אלו שני המרכיבים שבאים להשיב מלחמה שערה. הכוח הנשי, שבטבעו קרוב יותר אל החומר, בלשונו של הרמח"ל, האישה חומר אלוקי, לכן כתוב שעשה אני כרצונו, שבעצם העשייה הראשונית שלה היא כרצונו של הקדוש ברוך הוא, היא חומר אלוקי, היא קרובה יותר אל החומר. כאשר הנחש רוצה להכשיל את אדם וחווה, למי הוא בא קודם? לחווה, כי יותר קרובה אל החומר. איך חווה הייתה יכולה להינצל כמובן? אם היה לה קשר טוב עם בעלה. אבל מכיוון שאדם הראשון, כפי שאומרים חז"ל, היה כפוי טובה, האישה שנתת עימדי, חוסר הקשר ביניהם, או הפגימה בקשר ביניהם, אפשר לכוח הנחשי להשתמש בחווה כמו שהמן משתמש באחשוורוש. להטות את חווה, להכשיל אותה, לתת לה מן הפרי, ואז להשתמש בה. כן? כמו שיש את הרעל הזה, רעל עכברים, שמעתם על זה, רעל מתוחכם. עכבר אוכל, לאן הוא הולך? הוא הולך לקן. אותו דבר עם נמלים, יש אבקה לבנה. נמרח על הנמלה, ייחס לתוך הקן, מרעילה את הקן. הנחש ישתמש בחווה, מכילה על הדימוי, כמו העכבר שחוזר לקן ומרעיל את כל הקן. ותיתן גם לאישה ויוכל. שיש חוסר קשר נכון בין כוח הקדושה, האיש, הקדושה היסודית. האיש מציין את הקדושה הרוחנית יותר, הארטילאית יותר, השמימית יותר, הרוחנית יותר, התמציתית יותר. האישה היא הכלי שמקבל את הקדושה של האיש, את הרוחניות שלו, והופך אותה לסחורה שעוברת, כן, שעובר, משהו שעובר לסוחר. הוא ממומש. דיברנו זה לא פעם, על כך שמקובלים גדולים, כל אדם צריך, אבל בעיקר מקובלים שעוסקים בעניינים רוחניים, חייבים אישה. חייבים. כהן ביום הכיפורים צריך להתקין לו אישה נוספת, חוץ מאשתו. למה? שמא תמות אשתו הראשונה. ומה יקרה אם תמות אשתו הראשונה? באותו הרגע הוא מת בתוך הקודש. האש תאכל אותו של הקודש. אין לו את שמן הסלמנדרה. האישה זה שמן הסלמנדרה ששומר עלינו שלא נשרף מהאש של הרוחניות הארטילאית הגברית. גבר בלא אישה זה אור בלי כלי. אור בלי כלי. גם גברים מעשיים אגב. גבר בלא אישה, אור בלי כלי. הרבה מהיכולות של האיש הן צריכות את הכלי הנקבי. חייבים. ברגע שאדם וחווה לא מחוברים, הנחש כבר יכול להטות את לב חווה, ומשם גם להרעיל את אדם הראשון. לכן אנחנו צריכים קודם כל שיהיה קשר מאוד חזק בין מי למי. בין מי למי? כשיוצאים למבצע כזה מסובך, לפרק את המבנה של המן והחשברוש, אנחנו צריכים שיהיה קודם כל קשר גדול בין שני מרכיבי הקדושה. הקדושה השורשית והקדושה הנקבית. אנחנו חייבים שיהיה קשר חזק מאוד בין מרדכי ואסתר. כאשר הייתה באמנה איתו, ותהי לו לבת, אל תאמר לבת, אלא לבית, וכן הלאה וכן הלאה. הקשר בינה לבינו, קשר עצום. עכשיו שימו לב, מה אומר מרדכי? אנחנו מדברים פה על הלכידות שביניהם כרגע, ועל הזהירות העצומה שמרדכי נוקט כדי לשמור על הלכידות. מה קורה כאשר דבר הגזרה מתברר, נפוץ? כן? מה אומר מרדכי לאסתר? אל תדמי להימלט, אל תיפרדי ממני. אם תיפרדי ממני, את תהי פונדקאית של הטומאה, ואת ובית אביך תאבדו, ורווח והצלה יבוא ליהודים לצד אחר, ממקום אחר. לא זכית להיות פונדקאית של הקדושה. אני נמצא פה כדי להקרין עלייך, ואת נמצאת שם בחברת החומר. כי את קרובה לשם, תפסי את גלגל להצלה. כי אם לא תהייתי בקשר, את תהי טרף קל לשיני הרשעה, ואת תשמשי להוציא לפועל את גזירתו, חס ושלום, של המן. הוא רומז לה שהיא חייבת להמשיך ולהיות איתו בקשר. זו הדרך היחידה כדי שלא תצלול בתהומות של החול, וזו הדרך היחידה שההשפעה שלו תוכל לנצח את המן. זה בעצם המסר, זה מה שעובר בערוץ התקשורת שבין מרדכי ואסתר. ההתנגדות של מרדכי לאמן, אתם זוכרים שאמרנו שכוח התאומה היסודי, עוד לפני שהוא מתלבש בכלים, הוא כבר מורגש. גם מרדכי נוהג כך. הכוח של מרדכי הוא גם מחריד את אמן, למרות שהוא לא מנצח אותו. מרדכי לא קורא, לא משתחווה, לא זע מפניו. כוח התאומה היסודי, בלי כלים, רק עצם ההתרסה. ההתרסה העצמית של הקודש על התאומה. אבל מה זה גורם לתאומה? מה זה גורם לתאומה, עצם ההתרסה הזו? התעוררות כפולה ומכופלת. הוא מבקש לא להרוג רק את מרדכי, אלא את כל עם מרדכי. זאת אומרת, מרדכי במעשה הוא מעורר את ההתנגדות העצומה של כוח התומעה בעצם התנגדותו, ואז הקרב הוא גלוי. בכוונה הוא עושה את זה. זה העניין של הרעשן לעומת המסכה. שהרעשן הוא מרעיש, והמסכה היא באסתר. אסתר היא פועלת בפנים, בתוך בית המלכות. לא מגדת עמה, לא מגדת מולדתה, באסתר. מרדכי הוא מציף את כוח התומעה, וגורם לו להתעורר, להתגלות, להתגלות. ואז בא. כל כוח התאומה הזה שמבקש כרגע להוציא לפועל את מזימתו, כן? הוא מתלכד עם אחשוורוש, ושם מצפה להם אסתר. ההתעוררות? חייבים לדעת שיש בעיה. יהודים, שריפה. זה העניין של מרדכי. ויצא מרדכי אל הרחוב, ויזעק זעקה גדולה. כשנלחמים עם מולק, אנחנו חייבים להילחם איתו בשתי הרבדים. הצד הגלוי שלו, והצד הנסתר שלו. מרדכי מטריע, כן? הוא מעורר את אמן, את זעמו של אמן, כדי להתחיל ולגלות את נוכחותו, לגלות נוכחותו. ואחרי שאמן מרגיש שהוא התגלה, מה הוא עושה? מה עושה המן ברגע שהוא מתגלה? הוא מסתתר, הוא מסתווה. גילו אותך, עכשיו אתה נכנס יותר פנימה. מי מחכה לו בפנים? מחכה לאסתר. אבל מרדכי לבדו לא יכול לנצח את המן. הוא חייב את העזרה של אסתר. אחרי שאסתר עוזרת לו? בטח. אחרי שאסתר עוזרת לו, כמובן. כוח הקדושה היסודי של מרדכי חודר פנימה אל תוך בית המלכות. ומרדכי גדול בבית המלך. עוד לפני כן, שכוחו של מרדכי מתברר ומתגלה על ידי אסתר, קוראת שרשרת שלימה של מאורעות, שכולם מציינים את ניצחון הקודש על החול ועל הטומאה. קודם כל מרכיבים את המן, את מרדכי, על הסוס של המלך. זה בדיוק מה שחשב לעשות המן. הוא רצה, למי ראוי לרכב על הסוס יותר ממני? מה הוא רצה לומר? בעצם, אני הראוי ביותר להשתמש בכלי המלך כדי לגלות את התאומה שלי, את המזימה שלי. מי ראוי יותר ממני? לא, מרדכי ראוי יותר ממך. והנה הניצחון. הקדושה רוכבת על סוס המלכות. היא מקבלת את הכלי העצום הזה של המלכות שנקרא סוס. אבל זה לא רק הסוס, זה גם הכתר, וזה גם הבגדים שלבש בהם המלך. אלו שלושה דברים, סוס, כתר ולבוש. שלוש כלים שונים. ומי לוקח אותו ברחובות העיר? לא פחות ולא יותר מאשר הטומאה. הטומאה משרתת, מלאך רע בעל כוחו אומר, אמן. מלאך רע. שרו של עשיו, שנאלץ להודות על הבכורה של יעקב. בבית אל תמצא עיני, ושם תודה לי על הברכות. אז אנחנו רואים פה שרשרת של מראות מופלאה שמציין את ההתנחלות של הקדושה. באמצעות הצמד המופלא מרדכי ואסתר, ואיך הדבר בא לידי ביטוי בכיבוש אחר כיבוש, א', דרך, כן, כלי המלכות, כן, ב', שיעבוד הטומאה לקדושה, הולכתה והובלתה ברחובה של עיר, אבל זה לא נגמר בזה. ופחד היהודים. אנחנו רואים שזה לא רק הקדושה האישית של מרדכי, אלא זה בעצם מתפשט לכל עם ישראל. מרדכי מגלה בהתנהגותו, הוא מגלה את האופי הציבורי של עם ישראל באותו הדור. ופחד היהודים נפל על עמי הארץ, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, שימו לב, עד כדי עיכול של הגויים בתוך הגוף הישראלי, מתייהדים. מה עם אותם מתייהדים? אולי הם שייכים לאותם עשרת היוחסים שעלו עם עזרא ונחמיה. כן? התייעדו רבים שמה, לא אחד ולא שתיים. התייעדו רבים. אנחנו רק רוצים להציג פה מה קורה כשכוח הקדושה מתלבש יפה בתחתיות ארץ. כן? איך הדברים הולכים ומתפשטים בצורה נפלאה ונותנים את בית המן למרדכי. ויותר מהכל, התוכן של הקדושה שנקבע בימיהם נהפך לחג. זה לא היה אירוע חולף. אלא הייתה לו הטבעה של רושם עצום בתוך הזמן, שאנחנו נהנים ממנו עד היום. ויותר מעד היום, הרי פורים, גם שהחגים ייבטלו, פורים יישאר לנצח. יש בפורים משהו מופלא ביותר שמסמן, או מסמל את יסוד הנצח שלא עובר מן העולם. הקדושה הקבועה לא מתחלפת. זה לא בית ראשון שנחרב, וגם לא בית שני שנחרב, זה בית שלישי. פורים זה שייך להערה של בית שלישי. כלומר, השילוב שבין החול והקודש, זה נותן את הדבר השלישי שנקרא בית שלישי. הבתים הראשונים זה היה חוסר איזון בין החול והקודש. אין זמן להיכנס ולהסביר את זה, אבל זה היה חוסר איזון בין החול והקודש. הרב מסביר את זה בעריכות, בכמה מקומות. בית שלישי הוא דרך האמצע של החול והקודש. וזה מה שמחוללים מרדכי ואסתר בקשר המופלא שביניהם. קשר מופלא. למיתו של דבר מרדכי מוותר על הקשר האישי שלו עם אסתר. הוא מוותר על בניין הקודש האישי שלו, בזה שהוא מקריב את אשתו ומעביר אותה אל אחשוורוש. להציל את עם ישראל. יש לו מגמה כללית. והמגמה הזו בה הוא חפץ. הוא מקריב קורבן אישי מאוד גבוה. היא הרי הייתה אסורה לו. כאשר עבדתי, עבדתי. מתחילה באונס, עכשיו ברצון. אבל הוא עושה את זה כדי שהקודש יוכל להתגלות במרחבים יותר גדולים. יוכל להתפשט יותר. כדי שתהיה גאולת ישראל. ושחושבים על גאולת ישראל, מעשים כאלה הם מותרים. לתת את אשתך למלך, ואת אסתר להיבעל לרשע, אומר רב קוק, גדולה עבירה לשמה, ממצווה שלא לשמה. זה אומר את הגמרא. גדולה עבירה לשמה, יותר ממצווה שלא לשמה, כגון יעל אשת חבר הקיני, וכגון אסתר המלכה. אומר רב קוק, באיזה תנאים גדולה עבירה לשמה? הגמרא אומרת כגון אסתר. מה עם התנאים? מה יפיין את אסתר ויעל אשת חבר הקיני? הרי גם יעל שהיא מערכת את סיסרא בתוך אוהלה, אתם זוכרים, כשהוא בורח מדבורה ברק בן אבינועם, הוא נכנס לאוהלה של יעל, מכיוון שהיה שלום בין הקיני לבין סיסרא. היה שלום. אז הוא נכנס לתוך האוהל. ושם יש ביטוי בכתובים, קרא, נפל, שכב. שבע פעמים ביטויים כאלו, וחז"ל אומרים שאכן היה שם מעשה. היה מעשה אישות. קרא, שכב, כנגד 7 פעמים שאותו רשע עשה את המעשה. לא שמענו תלונה אחת, לא בנח ולא בחזל, על יעל. אדרבה, רק ברכה. מנשים באוהל, תבורך. אומר הרב קוק, כדי שתהיה מותרת עבירה לשמה, כדי שהפעולה שאתה עושה, העבירה שאתה עושה, תחשב למותרת, לא רק מותרת, אלא גדולה עבירה לשמה, צריך להיות בזה 3 מרכיבים. המרכיב הראשון, הכוונה הכללית שלך במעשה. היינו, גאולת ישראל. גאולת ישראל. דבר שני, תכנון מעשי, שמקרב אותך במהירב הסיכויים להצליח בפעולה שאתה עושה. דבר שלישי, שום הנאה פרטית. זה אותו צד של המטבע, הצד השני של המטבע, של הכוונה למען הכלל. שום הנאה פרטית. ואכן על אסתר אומרים, שבשעה שהייתה נבעלת לאחשוורוש, לא היה לה טיפה הנאה, כמעשה חידודים בעלמה, או כקרקע עולם. כמו אדמה, לא הרגישה כלום. גאולת ישראל, זו הייתה המחשבה שלה, לא הייתה הנאה פרטית, והתכנון היה מופלא ביותר. מה ראתה אסתר שהזמינה את המן? 12 סברות יש בזה, בתנאים והמוראים. שואלת הגמרא, כמן, כמו מי היא חשבה באמת מתוך 12 הסברות? כחול הוא תנאי וכחול הוא המוראי. תראו כמה היא חשבה כדי להכשיל את המן וכדי להביא לגאולת ישראל. כוונה כללית למען הכלל, אין הנאה פרטית, תכנון מעולה ומופתי. אותו דבר יעל, תכנון מופתי. מים ביקש, חלב, נתנה, בתחבולה נפלאה, ירדימה אותו, לקחה את המקבת, אגב, היא לא לקחה את החרב, למרות שלה עם חרב, הם היו יושבי מדבריות, מן הסתם יש חרב בתוך האוהל, לא? היא לא לקחה את החרב, היא שמרה על הצניות, לא תלבש אישה כלי גבר, היא לקחה את מקבת, את יתד האוהל, האוהל זה אינסטרומנט ששייך לאישה, זה הבית, זה מה שמחזיק את היריעות, היא לוקחת אינסטרומנטים ששייכים לעולמה של האישה, ועם זה יורקת אותו. 3 המרכיבים האלה קיימים. זו גדולתם של האנשים האלו, שהיו מוכנים לוותר על עולמם הפרטי, על היחד, על הזוגיות, למען מגמות כלליות עליונות מאוד. אבל דבר צריך לעשות בחוכמה, ובכוונה טהורה, ובלי שום רווח אישי. ואכן מרדכי היה כזה, שום רווח אישי. מרדכי, אסתר, יעל, שום רווח אישי. הוא היה מוכן להיות גם לא רצוי לרוב אחיו. רצוי לרוב אחד. פרשו ממנו מקצת סנדרין. להיות נתון במחלוקת קשה מאוד בין חכמי ישראל. ולעשות מעשה מוזר ביותר. שסיכן את עם ישראל. אבל כל זה בשביל גולתם של ישראל. אז ראינו פה באופן כללי, אם כן, את כל המהלך המופלא של התמודדות הטומאה מול הקדושה, הטומאה בשתי פניה, הטומאה היסודית עם הכלים התחתוניים שלה, כלי המלכות, ולעומתה הקדושה, שבא עם אותם 2 כלים, אבל מסיטרא דקדושה, הקדושה היסודית של מרדכי, הקדושה הזכרית, כן, הרוחנית, העליונה, ועם הקדושה הנקבית, שאותה אפשר להשחיל ולהכניס בתוך עולם החומר, ומתוך קשר עמוק, אמיתי ואמיץ, בין 2 הגורמים, אותו מרדכי ואסתר, ניצחון הקודש על החול, הוא מובטח כפי שראינו, ברכבתו של מרדכי על הסוס, בנתינת הכתר בראשו, והשרביט בידו, והולכתו על ידי עוקר הטומאה, התייעדות עמי ארצות, נתינת ביתו של המן ביד מרדכי, ומרדכי גדול מאוד 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 מאוד, גם ליהודים וגם לשאינם יהודים. נעצור כאן.